טובים. אנחנו עוברים פרשת וירא. פרשת וירא מופיע עקדת יצחק, ושזה הניסיון בעצם האחרון של אברהם אבינו, לפי הסדר שסומנים ומונים. כאשר הניסיון הראשון זה בעצם בשבוע שעבר ראינו, לך לך מארצך ומפלטך מבית אביך. תביעות ולא דיברנו בשבוע שעבר, אז אנחנו ננסה גם להכניס קצת לדבר על הקטע הזה של המדרש שאומר שלך לך ראשון הוא כמו לך לך אחרון. זה דבר מאוד מאוד קשה להבנה.
מה היה אתמול שזה ברח? או שלא היית אתמול?
אתמול לא הייתי.
לא היית?
בבוקר לא הייתי, חזר לו מאלת. אז עכשיו אנחנו רואים וירא אליו השם עולם המראה, ואז לאחר מכן בסוף הפרשה יש את הניסיון של לך לך אל ארץ המוריה. ישנו מדרש, כמו שאמרנו, שאומר שלך לך ראשון כמו לך לך אחרון, לך לך אחרון כמו לך לך ראשון, וזה קצת לא מסתדר. איך אפשר לבוא ולהשוות את הניסיון הראשון של אברהם אבינו לניסיון האחרון? מעבר לחיצוניות של זה, שזה כבר לא מסתדר, כי פה, אומרים לאדם, תעזוב את הבית שלך, לך למקום אחר. בסדר, נגיד זה ניסיון קשה, אבל הרבה יותר קשה זה ניסיון להגיד, לך תקריב את הבן שלך קורבן, תשחט את הבן שלך. זה איך אפשר להשוות ניסיון כזה לניסיון הראשון. מעבר לזה, אם אנחנו נסתכל על הניסיון הראשון, זה לא כל כך ניסיון. מכיוון שמה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר עליך, ומה אני אסדר לך שם? או מה שאני אסדר לך שם, חבל על הזמן. אתה הולך להיות, מה שנקרא, מסודר לכל החיים. ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, ואברכך מברכך מקלך, אומני וברכו בך כל משפחות אדם, מילים אחרות. אני בא ואומר לכם, שמו חבר'ה, אני רוצה שתעזבו את פתח תקווה, או את רעננה, או את תל אביב, תעברו למקום שאני אראה לכם, ושם אני מסדר לכם,
לירוחם.
מסדר לכם, איך אומרים, ארמון, אתם שם תהיו הראשים של הכל, אתם תקבלו את כל הטוב של העולם הזה, אני אסדר, גם מבחינה רוחנית, אסדר לכם את הכל. המכוניות, אוכל, פרנסה, שפע, ולא רק זה, כל אלה שבאים במגע איתך, גם הם יבורכו. מה אתם תגידו? זה כמו שאני אומר לך, קח 10 מיליון דולר.
זכית בפיס.
זכית בפיס. אתה אומר, לא, אני עכשיו הולך. מה זאת אומרת? עכשיו אני עובר. וזה בעצם מה שהתחילים להיראה, מה אברהם? אברהם, אוהבים אותו במקום שהוא נמצא? לא חושב. עכשיו מקום של עובדי אלילים. והוא מטיף לאמונה באל אחד. ולא, אנחנו גם ראינו גם בשביל שלב בחיים גם זרקו אותו לכבשן האש בגלל האמונה שלו. זאת אומרת שהוא לא בדיוק אהוב במקום שהוא נמצא. אז לא רק זה.
אם הוא נלחם באבא שלו.
כן, אז באים גם ואומרים לך, תעזוב מקום ששונאים אותך, ולך למקום שבו כולם יאהבו אותך. איזה מין ניסיון זה בכלל? וזה חשוב באמת להבין את זה, איזה מין ניסיון יש כאן? ואת זה אתה משווה לניסיון של קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה? איך אפשר להשפות? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מי זה אברהם אבינו כדי שנבין. וגם עוד נקודה מאוד חשובה, שההשוואה היא גם השוואה כאן מאוד מעניינת בקטע של יש שתי סוגים של ניסיונות בחיים. מה הכוונה? יש ניסיון יומיומי, ההנהגה היומיומית שלך, ויש ניסיון חד פעמי. ומה הכוונה? יש את ההנהגה שלך היומיומית, איך אתה מתנהג ביומיום? אם זה למשל בן אדם ששומר מצוות, אז זה התפילה, זה הצדקה, זה נניח תפילין, זה המזוזה, כל הדברים שאתה עושה ביום יום. ויש ניסיונות חד פעמים, שפתאום אתה ניצב באיזשהו מקום, ואתה צריך לעמוד על דעתך, ולפעמים הניסיון הזה הוא מאוד 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 קשה. והשאלה תמיד שנשאלת, מה יותר קשה? ניסיון חד פעמי קשה? זה כמו למשל בסוף מסלול, נגיד של קומנדו או שייטת, יש מסע של 40 קילומטר. זה דבר חד פעמי, קשה מאוד, אבל אחרי שעברת אותו, נגמר. אין לך את זה הלאה. או הניסיון היומיומי הזה של לקום כל בוקר מוקדם, ללכת להתפלל, להניח תפילין, לשים תלית, להתנהג יפה לאנשים, להיות, לאהוב את האישה, לאהוב את הילדים, לא. מה יותר קשה? שאלה מאוד מעניינת. יש כאלה שיגידו, היומיומי. זאת אומרת, זה לא נגמר. זה כל הזמן. אז נכון שזה אולי תיאורטית זה לא כמו הניסיון הקשה החד פעמי, אבל זה כל הזמן. מצד שני, יבואו ויגידו, אדוני, זה הכל טוב ויפה, אבל זה דברים שאתה יכול להסתדר איתם ולחיות איתם. כאן באים על ניסיון חד פעמי שהוא כמעט בלתי אפשרי לעשייה, אז נכון שכשעשית אותו גמרת איתו, אבל אתה צריך לעשות את זה. אני מעדיף את הניסיון היומיומי הרי יותר פשוט, היותר רגיל. אז אנחנו רואים שיש צדדים לכאן ולכאן, או במילים פשוטות, יש לאדם את שתי סוגי הניסיונות. מבחינת אברהם אבינו, זה שווה. זה לא משנה לו אם זה היה ניסיון היומיומי, או זה הניסיון היומי, הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. וכאן אנחנו מגיעים לעוד נקודה מאוד מעניינת. הרי אמרנו שהניסיון הראשון לכאורה לא נראה כל כך כמו ניסיון. והאמת שבכל מקרה זה ניסיון, כי זה אף פעם לא קל לעזוב את הבית שבו גדלת, ואת המשפחה, ואת הארץ שגדלת בה. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה עוד נקודה מעניינת. ויאמר השם אל אברהם, וילך אברהם כאשר דיבר. שמתם לב, דיברנו על זה כבר בעבר. ויאמר זה לשון של רוממות, לשון טובה, שאתה הולך להצליח. דיבור זה כבר יותר קשה. עכשיו, מכאן אנחנו לומדים שאברהם לא עושה את הדברים בגלל מה שמחכה לו מבחינת כל הטוב של העולם הזה במקום שהוא הולך אליו, אלא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. כי הרי, ויאמר כתוב, אז היה צריך להגיד, וילך אברהם כאשר אמר אליו השם. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב כאשר דיבר אליו השם. זאת אומרת, אברהם לא מעניין אותו. מה הקדוש ברוך הוא בעצם מבקש ממנו, ואיזה שכר מחכה או לא מחכה לו, אלא אותו מעניין רק דבר אחד.
הציווי.
הציווי. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אני עושה. וזוהי בעצם ההשוואה בין שתי הניסיונות, הניסיון האחרון והניסיון הראשון. כי מבחינת אברהם אבינו, האמונה שלו כל כך גדולה, שהוא בכלל לא מעניין אותו מה הניסיון עצמו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה. וזה אנחנו גם רואים בעקדת יצחק עצמה, שאנחנו, מי אנחנו נדבר עליה קצת, אנחנו נראה גם את הדברים האלה, אבל לפני זה ממש שתי מילים על ההתחלה. מי זה אברהם אבינו כדי שנבין מי זה? וירא עליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. שמעתם את הדבר התורה שאמרתי? אז לא נדבר על זה, נדבר על משהו אחר. עכשיו מה שקורה, תשימו לב. וירא אליו השם באלוני ממרא, אחר כך וישא עיניו ויר, ואחר כך ויר, ויר, שמתם שלוש פעמים, יש לנו את הלשונות זה של ראייה. אז את הפעם הראשונה אני יכול להבין. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל ביום היום. וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים אליו. ויר, ויר רוצה לקראתם. מה זה היר הזה מיותר לגמרי? בשביל מה יש לנו עוד כאן פעם ויר? וכאן יש נקודה מאוד מעניינת. א', נשאל שאלה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, שזה דרך אגב יש הסתכלות גם לכאן, מתגלה לאברהם אבינו, ואברהם אבינו רואה משהו אחר. הרי התגלות של הקדוש ברוך הוא זה לא דבר של מה בכך. איך אתה בכלל להיות מסוגל לראות דברים אחרים? דבר שני, למה יש לנו את השתי ראיות האלה? אז מה שקורה זה כך, כאשר אברהם אבינו יושב בפתח אוהל, הוא באיזה מצב נמצא? הוא במצב של שמחה, הוא במצב של עצבות. עכשיו, אנחנו יכולים להגיד שבמצב רגיל, בעצבות, הבנם כואב לו, יום שלישי לברית מילה. אבל זה אברהם אבינו, זה לא מישהו בנם רגיל. הוא הרי קיים את מצוות השם, ומצוות השם זה צריך לשמח אותו. אז הוא צריך להיות שמח, אולי כואב לו, אבל הוא בשמחה. עכשיו, ישנה נקודה מאוד מעניינת. התגלות של הקדוש ברוך הוא, נבואה וכל הדברים האלה, זה רק כאשר בן אדם נמצא במצב שמחה. אם בן אדם נמצא במצב של מה שנקרא עצב, הוא לא יכול לקבל התגלות של הקדוש ברוך הוא. רק בשמחה. לכן גם אומרים שתמיד בן אדם צריך להיות בשמחה. עכשיו, הוא לא בשמחה מסיבה מאוד פשוטה שאנחנו מבינים אותה תכף ומיד. הסיבה היא, אין אורחים. הוא יושב, הקדוש ברוך הוא אומרים, הוציא חמה מן הרתיקה, כדי שלא יבואו אורחים, בגלל המצב של אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו, כמו שאמרנו, הוא משהו מעבר לדברים הרגילים. אותו לא מעניין. הוא רוצה אורחים, הוא רוצה לקיים מצווה. ואין אורחים. אז הוא בדיכאון, הוא במצב לא טוב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח לו אורחים. ואז תשימו לב מה קורה. וירא אליו השם באלוני ממרא, לא כתוב שהוא רואה אותו. כמו אמרנו, הוא במצב של עצב. אז בעצם הוא בכלל לא רואה את השכינה. למה? כי במצב של עצבות, אתה לא יכול לראות את השכינה. ואז, וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים נמצאים אליו, הוא רואה אורחים. עכשיו, מה קורה? המצב רוח של הדיכאון, של העצב, נהפך לשמחה. ויר וירוץ לקראתם. עכשיו הוא רואה את השכינה. הבנתם? עוד פעם. וירא אליו השם, הוא לא רואה. וישא עיניו ויר, והנה שלושה, מגיעה מצווה, הכנסת אורחים, ויר וירוץ לקראתם. אז, רק אז הוא רואה את השכינה. ואתם רואים את גדולתו של אברהם אבינו. בעניין של קיום המצוות. אם הקדוש ברוך הוא חשב להוציא חמה מן הרתיקה כדי שלא יבואו אורחים, אז כנראה כאב לו. אחרת הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. והנה הקדוש ברוך הוא רואה, זה עוד אחד מהניסיונות הגדולים, שבסופו של דבר, מה שמעניין את אברהם אבינו, זה לעשות עוד מצווה לבורא. מהו הכוח של אברהם אבינו, שבעצם גורם לו להגיע למצב הזה של באמת, מעל ומעבר לכל בן אדם רגיל. ואת זה אנחנו רואים בהמשך, כאשר כתוב, והשם אמר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו, וזה הבסיס, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אחת הסוגיות המעניינות זה, ההבנה, איך יכול להיות שישנה ישיבה של שם ועבר, ואנחנו לא שומעים עליה כלום. שום דבר. איפה כל התלמידים של הישיבה הזאת? עכשיו, זו ישיבה שקיימת שנים. עכשיו, תגידו שזו ישיבה לא טובה? אתם לא יכולים להגיד למה. כי גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב למדו בישיבה הזאת. זאת אומרת, הישיבה היא ישיבה מעולה. עכשיו, הם מאמינים בהשם, עובדים את השם ולומדים. אז מה קורה שם? למה הם לא נבחרו להיות מה שנקרא אבי האומה? למה נוח לא נבחר? למה שם וחם לא נבחרו? שם ועבר לא נבחרו? שישנה כאן בעצם, יש כאן שתי הסתכלויות על העניין. אברהם אבינו הוא אברהם העברי, הוא אברהם, הוא משהו אחר, הוא משהו מיוחד. מה הכוונה? אברהם הוא, אני חושב שהוא הדמות היחידה שנקראת אברהם או אבי. זאת אומרת, אברהם או אבי, זה בא להראות לנו בעצם מהו הכוח, עולם חסד ייבנה. מה זה הכוח של האהבה? שם ועבר, וכך כנראה הם גם למדו בנוח, הם אולי כן מעורבים בחברה בצורה כזאת או אחרת, כבר שיש להם ישיבה, בכל אנשים באים ללמוד שם, אבל התלמידים של אותה ישיבה, הם לומדים הנהגה משם ועבר, שאותה הם למדו מאבי הם נוח. אנחנו, כאשר אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו דואגים לעצמנו, כדי שאנחנו נוכל בתוך כל העולם העובד אלילים הזה, אנחנו נוכל לעבוד את השם כמו שצריך. הבעיה כאן היא...
לדעת להעביר הלאה?
כן, בדיוק. הבעיה היא כך, שרק תלמידי הישיבה, הם בעצם יהיו אלה שילמדו, אבל זה לא יעבור לאף אחד. זאת אומרת, ברגע שתלמידי אותה ישיבה ילכו לבית עולמם, לא יהיה אף אחד שימשיך. אברהם אבינו הוא משהו אחר. דרך אגב, שזה נוח מצא חן בעיני השם, אם אתם זוכרים. למה? כי הוא העביר את המסר לבנים שלו. רק עכשיו, כדי להקים את האומה, הישראלי צריך משהו קצת יותר. וזה אברהם אבי. כשאתה אוהב מישהו, אתה רוצה לדאוג לו בכל מצב. ומה זה בכל מצב? גם כאשר אתה לא תהיה שם, זה כמו הורים וילדים. אנחנו דואגים לילדים שלנו, ואם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום, אנחנו ננסה לדאוג להם שבזמן שאנחנו לא נמצאים, יהיה להם את כל הטוב של העולם. ואם אנחנו יודעים כאוכל שאנחנו עוזבים את העולם הזה והולכים לעולם אחר, אז בוודאי שניתן להם את החינוך הכי טוב, ניתן להם את ההדרכה הכי טובה, כדי שבעצם לא יחסר להם כלום, כי אנחנו אוהבים אותם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, מי אוהב אותו עכשיו? אברהם אבינו. אברהם אבינו אבל אוהב אותו בדרגה כזאת, שהוא אומר לעצמו, רגע, אחרי שאני אלך, מי אוהב את הקדוש ברוך הוא? זוהי אהבה אמיתית. אז הוא יודע שהוא חייב להנחיל את האהבה הזאת הלאה. עכשיו, שתבינו מה שקורה עכשיו. הישיבה של שם ועבר הייתה אולי ישיבה מסוג פסיבי. מי שבא, רצה ללמוד, יכל ללמוד. אברהם אבינו הוא אקטיבי. הוא פותח אוהל ומקבל אורחים מכל הכיוונים. וכשלא מגיעים אורחים, הוא אוכל את הלב. זאת אומרת, הוא לא רק דואג לעצמו ולבני ביתו, הוא דואג לכל העולם כולו. עד כדי כך שאנחנו רואים דיון שלם שהוא דן עם הקדוש ברוך הוא על סדום. נכון. אם ימצאו 10, 40, ריבונו של עולם, אתה מדבר על סדום ועמורה. מקום מושחת לחלוטין. והוא דואג שגם במקום המושחת הזה, להציל אותו בזכות כמה צדיקים שנמצאים שם. זאת אומרת, אכפת לו מכל העולם. תבינו מי אכפת לו. זה כמו שהיום אתם... להבדיל, כן? אכפת לי מהטליבן. מה אכפת שהטליבן? שימותו. רוצחים, אכזריים. לא, אם יש כמה צדיקים, אולי... עכשיו, חשוב להבין שאברהם אבינו הוא לא סנילי. הוא אומר, יש צדיקים בתוך העיר. לא צדיקים סתם. וזה עוד לימוד עצום. וזה בדיוק אברהם אבינו. אברהם אבינו לא מצפה ועוד דרך אגב, הוא מדבר בלשון עתיד, הוא מתחיל בלשון עבר, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו פתח לעתיד, בשביל זה הקדוש ברוך הוא גם יורד למטה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שהם מושחתים? אומר הקדוש ברוך הוא, אם השכינה תרד למטה, אולי הם ירגישו שכינה, הם יעשו תשובה. עכשיו גם, אברהם אבינו באותה דרך, אומר, אולי עכשיו יימצאו כמה צדיקים בתוך סדום, אולי בכל אופן זה ישפיע עליהם, מה זה? אז אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תשמע, אולי אם יש 50, אולי אם יש 40, יורדים עד 10 צדיקים. עכשיו, מה זה בתוך העיר? הוא בא גם להדגיש, כי הרי גם אברהם אבינו ברור לו שהמטרה היא למגר את השחיתות. עכשיו, אם אותם צדיקים יושבים בתוך החדר שלהם בישיבה, וסוגרים את הדלת, ולומדים לעצמם, זה יעזור לעיר?
לא.
אז הוא לא מדבר על צדיקים כאלה. הצדיקים שהוא מדבר בתוך העיר, אלה שיושבים דלת פתוחה, ומראים לכולם את הדרך הנכונה, ואז יש סיכוי שהם יצליחו להשפיע. אבל לצערנו, כמו שאנחנו יודעים, גם את זה לא מוצאים. אבל עכשיו אנחנו מבינים, קודם כל, את כוחו של אברהם, וגם מה הייתה הכוונה. זה לא שאברהם סנילי. אברהם רוצה להחזיר את כל העולם, ולהביא אותו תחת החופה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אנחנו מבינים למה אברהם אבינו נבחר, כי הוא אברהם אוהבי, למען יצווה את בניו אחריו. זה הכוח שלו. הוא לא ידאג שיהיה המשכיות. וזה תבינו לזה, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו בעצם לומדים מהפרשה. ההמשכיות. אנחנו דיברנו על זה. גם בפרשת נוח. אחד הלימודים העצומים. עכשיו בואו נעבור ככה כמה דקות על העניין של עקדת יצחק. יש שם, זה דבר שיש כאלה שנוהגים לומר אותו כל בוקר. ויש שם כמה דברים מאוד חשובים, מאוד מעניינים, כדי להיות איזה קטע בתפילה, וקטע שאומרים אותו די הרבה. אז כדאי באמת להתייחס על זה, כיוון שאנחנו, כמו שאומרים, אנחנו כולנו, אי אפשר לדבר על כל הפרשה, כי אנחנו מדבר מהיום עד להודעה חדשה. הניסיון של אברהם אבינו, הקשה ביותר.
זה עקדת יצחק.
עקדת יצחק. יש גם דעה שאומרת שלך לך ראשון כמו לך לך אחרון, שבעצם מה שקרה כאן תהליך של התפתחות. שבעצם זה מה שבן אדם צריך לעבור. לאט לאט לעדות עוד צד, עוד צד, עוד צד, ואז מבחינתו זה הכל אותו דבר. אבל זה כאילו התעלות. כי אי אפשר לבוא ולהתעלם מהניסיון האחרון, שבעזרת השם, כשאולי יצא לנו לדבר על זה, שזה גם המון דברים, דיברנו על זה כבר בעבר. בוא כרגע נעבור על העקדה עצמה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את ביתך את יחתך שאהבת יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה עד אחד הערים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויפגוש שכם רוב, ויקח את שני נערותו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויאמר אליך למקום אשר אמר לאלוקים. ויאמר השלישי ועשה במתנה, וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל הרב, שאו לכם פה עם החמור. הוא רואה משהו, וגם יצחק כנראה רואה, אבל הנערים לא רואים, הם לא רוחניים. חמור זה חומר, זה חומריות. הם חומריים, הם לא מסוגלים לראות מה שאברהם ויצחק רואים. לכן הוא אומר, תשבו כאן, אתם לא צריכים להמשיך. אני ממשיך. למה הוא רואה איזה ענן, הוא רואה את הקדושה על לאן שהוא צריך ללכת. כי לא נאמר לו בדיוק לאן ללכת. גם כאן, בדיוק כמו של בלך לך, גם לא נאמר לו בדיוק לאן ללכת, אבל הוא יודע לאן ללכת. עכשיו, ויום אברהם אל הרב, שבו לכם פה עם החמור, ואני בענן אחד, כמו נשתכם ושבו לכם, וכך אברהם את הצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. יחדיו? ראש אחד, בלב אחד, הולכים ביחד. ויום יצחק אל אברהם אבי, ויום אבי, ויום הנה בני, ויום הנה אש ועצים ויעשה לעולה, ויום אברהם אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. אנחנו יודעים שהולכים יחדיו, מה באו לספר לנו כאן? כאן באו לספר לנו דבר מאוד מעניין. אם תשימו לב, ישנה הלכה שאומרת, שכאשר אתה בא לשחוט את הגדי, או בא לשחוט את הפרה, לפני השחיטה, אתה מסתיר את הסכין, כדי שהבחיה לא תיבהל. אתה לא מסיר, רק ברגע השחיטה עצמה אתה מוציא את הסכין. עכשיו תשימו לב.
אתה מסתיר לו את העיניים.
עכשיו תשימו לב מה קורה כאן.
מה,
השחיטה?
כן, לוקחים את הראש, מסיים.
אני עוד פעם.
הוא לא יראה.
אחת ההלכות זה, כמו שאומר, אתה מסתיר את סכין השחיטה כדי שאותו גדי, שלא ייבהל, שלא... כי זה בסופו של דבר בעלי חיים, זה לא כמה שאנשים חושבים שלא, אנחנו בכל אופן עובדים לפי התורה. עכשיו תשימו לב מה קורה. ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויקח אברהם את הצי העולה, וישם יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו ויום יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, אומר, הנני בני, אומר, הנה האש ויעשים ויעשה לעולה. למה הוא רק עכשיו שואל את זה? למה הוא לא שאל את זה עד עכשיו? למה הוא לא שאל כשיצאו לדרך? אלא מה הוא רואה? תשימו לב. איך אמרנו? ויקח בידו את האש ואת המאכלת. ומה כתוב כאן? הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. מה חסר כאן? המאכלת. אז יצחק הולך, פתאום הוא רואה, אבא מחביא את המאכלת. הוא מסתכל, איפה הוא עשה? הרי ממי מחביאים את הסכין? מעשה, מהקורבן. אז הוא אומר, איפה הוא עשה? היה עשה לו עלה. מה הוא אומר לו? אלוהים יראה לו עשה לו עולה בני. עכשיו, לפי ההלכה הזאת, זה ברור לנו מי העולה. בני, אתה עולה. אין כאן זה. וילכו שניהם יחדיו.
למרות זאת,
זאת
אומרת שיצחק
כבר ידע. כן, יצחק יודע שהוא זה שהוא הקורבן, והוא הולך יחדיו. יצחק הוא לא בן 12, הוא בן 37. הוא יכול להתנגד, הוא יכול לברוח, הוא יכול לעשות הרבה דברים.
ויצחק ידע שזה בקשה של הקדוש ברוך הוא.
זה אברהם אבינו, אבא שלו.
אז יש פה עניין של, אתה יודע, כאילו, זה
ה... אבל תכף אני רוצה לדבר על היחדה. אם יהיה לנו עוד זמן... תראה, זה אחד... תראה, מצד אחד קוראים לזה עקדת יצחק.
נכון.
ומצד שני קוראים לזה ניסיון של אברהם. וזה כל כך...
זה גם הניסיון של יצחק.
לא כל כך מביא, לא מבינים, למה לא קוראים לזה ניסיון של יצחק?
נכון.
כי זה ניסיון לכאורה יותר גדול, אבל זה לא נכון. כי הניסיון היותר גדול זה שאבא צריך לשחוט את הבן שלו.
נכון, אבל...
עכשיו, מצד שני, כמובן שזה גם ניסיון של יצחק.
אבל הבן גם לא
יתנגד. אבל אנחנו נבין, אבל כל הרעיון הוא כאן, זה הייחוד. כמו שאנחנו דיברנו על זה, על פי הקבלה. כל הרעיון כאן זה הייחוד של אברהם ויצחק. ודרך אגב, אנחנו בסופו של דבר, ואני כותב את זה גם השבוע, יש דעה שאומרת שאברהם אבינו ידע שבסופו של דבר, פיזית הוא לא ישחוט את בנו. הוא ידע את זה. וגם כנראה יצחק. אבל הם שתיהם הגיעו להתעלות כזאת, פנימית, שכאילו הם עושים את זה. זאת אומרת, שכאילו יצחק נשחק, וכאילו אברהם שוחט. זה מאוד קשה. זה לשחק בנדמה לי, זה הדמיון, זה כוח הדמיון. אבל ברגע שאתה, הוא כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא, שמבחינתו, כמו שאמרנו, הוא מגיע בשלב הזה, הקדוש ברוך הוא כאילו רוצה להביא אותו להתעלות הזאת. והדרך היחידה להביא אותו באמת להתרוממות כל כך גבוהה, זה להגיד לו, תשחוט את הבן שלך. זאת אומרת, למרות שהוא יודע, לא יכול להיות. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אגיע מחשבתית. ואכן אנחנו...
כאילו הוא הלך לשם...
תכף נראה את זה.
הוא לא מאמין, אבל...
תכף.
גם אם בסופו דבר אני טועה, אני אעשה את זה.
אבל אנחנו תכף נראה את זה. לא. הוא אומר, עוד פעם, הוא בתוך תוכו, לפי הדעה הזאת, יודע שזה לא יקרה. אבל הוא מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שמחשבתית זה כן יקרה. הרי מה חשוב? המעשה או המחשבה מאחורי המעשה?
המעשה בסופו של דבר
לא.
חשוב, למה?
מעשה בלי מחשבה אין לו שום משמעות.
אבל אם הוא נשלח לעשות את זה משהו.
אם אתה מתפלל, בלי כוונה, בלי שום עניין, יש הבדל שאתה מתפלל בכוונה?
לא, אתה צריך את הכוונה, זה בעצם המחשבה.
אנחנו אומרים, תפילה בלי כוונה זה כמו גוף, בלי נשמה. אתה מאוד חשוב להבין את זה. כדי להגיע לניסיון המושלם, כן, אתה צריך, המחשבה היא הדבר הראשון. כי אם אתה עושה דברים בלי מחשבה, יש לזה משמעות? אין לזה משמעות.
לא, אבל אם יש לך מטרה שאתה צריך לעשות אותה בסופו של דבר.
אבל יש לך את המחשבה בסוף? יש לך מחשבה? אם אין לך מחשבה, אז אתה לא בן אדם, אתה בהמה. אתה מבין מה שאני אומר? יפה. עכשיו... כן, עכשיו בוא נראה, בוא נראה עכשיו. עכשיו, וילכו שניהם יחדיו, ויבואו למקום שאמר אלוקים, ויבן שם נראה את המזבח, וירוך את העצים לקודש חגונו, וישים אותו נזבח מעל העצים, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המחלת לשחוט את בנו, ויקרא אל המלאך השם מן השמיים, ואומר, אברהם, אברהם, ויאמר הנני, אל תשכח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. מה זה אל תעש לו? אמרת לו כבר. אומרים שאברהם אמר, אתה יודע מה, לפחות תן לי להוציא קצת דם, שאני ארגיש שעשיתי את זה. כי אתה ידעתי, קרא אלוהים, ואתה, ולא חסכת את מנחה, את יחידך ממני. מצוין. עמדת בניסיון. תשימו לב, זה לא נגמר. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר, נאחז בסבך בקרנה, וילך אברהם ויקח את האיל, יש עוד הרבה הסברים כאן, אני לא אכנס לכולם, ויקח את האיל ויעלה לעולה תחת בנו. אז את מה הוא מקריב עכשיו?
את
האיל. במקום בנו. בסדר.
במחשבה שהוא מקריב את בנו.
רגע, איך אנחנו נראה איזה מחשבה יש לו. עד עכשיו, זה ברור לנו לפי שהוא מקריב איל. עכשיו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. עוד פעם, שנית. היה פעם אחת שהוא היה באמת אמור לשחוט את בנו ולא שחט. פעם השנייה הוא שוחט איל, ורק אז, תשימו לב, הוא מקבל את הברכה. כי נשבעתי מהשם כי אין אשר עשית את הדבר הזה. איזה דבר עשית? מה הוא שחט? ולא חסכת את בנך את יחידך, סליחה, בפעם הראשונה הבנתי שאמרת את זה. אבל עכשיו בשביל מה אתה אומר את זה? הרי עכשיו במציאות מה הוא שוחט? איי! כי ועריך ועריך וערבר, בית זכר רואה שם כל אשר עשת הים והיר הזה אחת. זאת אומרת, עכשיו הוא מקבל ברכה. למה לא קיבל את הברכה מקודם? כי בעצם כל המטרה של העקדה רק הושגה עכשיו. כי כמו שאמרנו, לך התחילה, לכאורה היה נראה שהוא צריך לשחוט את בנו, אבל זאת לא הייתה המטרה. המטרה הייתה שהוא יגיע להתעלות מהסוג הזה. עכשיו, הוא לא שוחט את בנו. אבל מבחינתו, כאשר הוא שוחט את העיל, את מי הוא שוחט? את בנו. ואומר לו המלאך, המלאך מעיד על זה. כי אתה עכשיו את מי שחטת?
את בנך.
את בנך. זה מה שהוא אומר לו המלאך. ועכשיו אני אתן לך את הברכה. תבינו עכשיו מה שקורה כאן. להגיע להתעלות נפשית, שבעצם המעשה הוא שונה מההתעלות, זה ההתעלות הכי גבוהה שיכולה להיות. להגיע מחשבתית, לזה שאתה שוחט את הבן yeah. שלך, שאתה בעצם לא עושה את זה, זה מראה לו את החשיבות של הפנימיות. והוא הגיע לזה. כי בשביל זה, זה מה שהמהלך אומר לו.
הוא כבר נתן לו להשלים את המהלך, אבל עם מישהו
בדיוק. אחר. הוא השלים את המהלך, הוא השלים את המהלך, אבל עם עין.
עם עין.
זה היופי שיש כאן אנשים ששואלים, איך יכול להיות, עקדת יצחק, איזה מין דבר זה, איך הקדוש ברוך הוא בכלל מבקש דבר כזה מאברהם. אבל מי שמבין בעצם שזה לא סיפור, יש כאן בעצם משמעות פנימית, והמשמעות הפנימית היא שכמו, ואני מאוד אוהב את הדעה הזאת שאומרת שאברהם אבינו ידע ויצחק ידע, שלא תהיה כאן שחיטה פיזית, אלא שהם צריכים להגיע להתעלות כזאת שהם מוכנים להקריב את הקורבן האולטימטיבי לקדוש ברוך הוא. וזה רק אפשר לעשות מאהבה. הורים יהרגו את עצמם בשביל הילדים. יסכנו את נפשם. ילדים לפעמים יסכנו את נפשם בשביל ההורים. זה עקדת יצחק. זה הרעיון. עכשיו תראו. דיברנו על יחדיו. וישוב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו. למה עכשיו יחדיו? אז יש הסבר אחד שאומר שגם מי נמצא כאן שלא כתוב? יצחק. וזה היחדיו מעיד כאילו על יצחק. אבל האמת היא שלא כתוב שיצחק נמצא כאן. כתוב בפירוש, וישוב אברהם אל נעריו. איפה יצחק? אחד ההסברים אומר, שיצחק הלך לישיבה של שם ועבר. חזרנו לישיבה של שם ועבר. כי הוא הגיע לשלב של התעלות כל כך גבוה, שהוא לא יכל לרדת למטה. הוא היה צריך בהדרגתיות לרדת. לעומת זאת, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא יכול מצד אחד להיות בהתעלות הכי גבוהה. תבין, הוא בא עכשיו מכאילו עקדת יצחק, עקדת בנו. ומצד שני עכשיו למי הוא יורד, ועם מי הוא הולך יחדיו? עם שתי הפושטים האלה, שלא היו מסוגלים לראות את השכינה בתחילת הדרך. אבל הוא יחדיו...
זה שתי הפושטים עושה כלב, מה?
כן. רואים שזה ישמעאל ואליעזר. לא משנה מי זה. לצורך העניין, הם לא ראו את מה שאברהם ויצחק ראו. זאת אומרת, הם בדרגה הרבה יותר נמוכה. אבל אברהם אבינו, אין לו בעיה להתחבר גם עם הכי פשוטים. ותבינו, עכשיו הוא נמצא בהתעלות. מתוך ההתעלות הזאת, כמה אנשים אתם מכירים? שמגיעים להתעלות כל כך גבוהה ויכולים להתחבר אחר כך לפשוטי העם? רק גדולי ישראל. רק גדולי ישראל. כשאתה בא לאחד מהגדולים, אתה תבוא לאיזה מדען ולאיזה פרופסור ידוע, וילד קטן לבוא וישאל אותו, זו שאלה מטופשת. אנחנו כולנו יודעים איך תהיה התייחסות של אותו מדען. ודמעט השאלה, מה מתלך מכאן? או שאיזה פושט אחד יבוא וישאל אותו שאלה. לעומת זאת, כשאתה מגיע לאחד מגדולי ישראל, האמיתיים אני מדבר, ואתה שואל שאלה, השאלה שלך יכולה להיות הכי מטומטמת בעולם, הוא יענה לך. וגם אני ראיתי, ילד בא לשאול על משנה את הרב קניאבסקי. באמת? אתה מטריד את גדול הדור עם שאלה במשנה ילד? אתה חושב שהוא לא ענה לו? ואתה איש ענה לו. זה הלימוד מאברהם אבינו, יחדיו, עם כולם. אברהם אבינו הוא איש של חסד לכל העולם. וזה אני הזכרתי גם היום בבוקר. לצערנו הרב, אנחנו היום רואים את ההסתכלות המעוותת הזאת. איך אפשר לבוא ולחבר את הרב פירר להדרת נשים? איך אפשר אפילו לחשוב על דבר כל כך מגעיל? זה רק מראה את הצביעות הגדולה של כל אלה שצועקים להדרת נשים. כי אם באמת הם היו דואגים להדרת נשים, הם לא היו מעיזים לפתוח את הפה על הרב פירר. הוא הדיר נשים? הוא מדיר נשים?
ההפך.
יש מישהי שנקשה אליו והיא לא קיבלה סיוע?
נכון.
וסליחה, הוא עוזר רק ליהודים? לכולם. תדעו לך, הוא עוזר לכולם. לא משנה אם אתה דתי, אם אתה חילוני, אם אתה ערבי. לא משנה, הוא עוזר לכולם. חבר'ה, הוא עוזר לכולם. ומי אומר לו לעזור לכולם? התורה הקדושה. זה ציווי של התורה. אותה תורה שאומרת לו, לא, בדעה שלו, שאסור לו לשמוע שירת נשים. נכון? בדיוק.
זה אברהם.
אז אברהם עבר על חוקי השם בגלל שהיה צריך לקרב אנשים, הוא קירב אותם למרות זאת. והקפיד על ה... הרי כמו שאמרנו בבוקר, כשהוא עשה את הברית, הוא פחד, עכשיו לא יבואו אליי כולם, כי אני כאילו עכשיו חרדי, אני שומע בדבר השם, עשיתי לעצמי ברית, יבואו אנשים עכשיו, הוא לא יבוא אלינו, הוא לא יקבל אותנו בתור אורחים, למה עכשיו הוא כבר משהו אחר? כי הרי בן אדם בדרך כלל מקבל את מי? מסתנהג מי, מי יפה? אלה שכמו, אלה שלא כמו, הוא לא רוצה לדעת מהם. אבל זה לא אברהם אבינו, לכן אברהם יושב בפתח האוהל, אין אורחים, הוא משתגע. ואז אומר המדרש, כמו שאמרנו היום בבוקר, אומר המדרש שהשלושה האלה שהיו, זה כל אחד היה מישהו אחר. אחד היה סוחר, השני היה מלאך, והשלישי היה ערבי. מה רצה להראות לו הקדוש ברוך הוא? שהאורחים ימשיכו לבוא אליך. ומה עושה אברהם אבינו? הוא מסנן? לא. הוא רץ אליהם. מה עושה הרב פירר? הוא מסנן? סינן מישהו? לא. אז לימוד עצום יש לנו. הכל מבוסס על אהבה. התורה היא אהבה. התורה היא חסד. בדרך כלל חסד לא רק לי ולמשפחה שלי, חסד לכל העולם כולו. וזה אברהם אוהבי, שהוא לא רק דאג למשפחה שלו, הוא דאג לכל העולם כולו שיהיו יראי השם. הוא דואג אפילו לסדום. זוהי המעלה הנפלאה. וזה אני חושב הלימוד של היחדיו הזה הנחמד, שמסתלב עם כל הפרשה היפה הזאת, עם הלך לך הזה, עם הניסיונות של האדם, ואני חושב שאחד הניסיונות הקשים ביותר לאדם, זה להיות איש חסד לאלה שהם לא כמו. זה לא קל. זה מאוד קשה. מאוד קל להיות איש חסד לאלה שהם כמוך. אבל אלה שהם לא כמוך, וזה הלימוד העצום. שנזכה באמת...
אבל גם דקה נותנים לא לכאלה שכמוך, אלא לכאלה שהם לא כמוך. כי זה...
אותו דבר, זה גם מצווה.
נכון, זה מצווה.
זה בדיוק העניין.
נכון.
אתה לא עושה, אתה לא איש חסד רק לאלה שהם כמוך. זה בדיוק העניין. זה הלימוד הגדול. שאני אומר שנזכה... גם אני אומר, לשים את הדברים בפרוט, אני כל כך... באמת כאב לי הקטע הזה עם הרב פירר, שזה...
לא, לא צריך, אני חושב ש...
זה פשוט...
אני חושב שהוא לא היה צריך להתערב בזה.
לא, איך הוא התערב? הוא אמר הוא מבטל את זה. זה ההתערבות שלו היחידה.
אני אומר, הוא לא היה... אני לא יודע מי זה עשה את זה, מי זה אמר...
החבר'ה שלו, מה זה משנה? אבל מה האנשים אמרו? חיברו אותו עם זה.
ראית שבסוף תרמו, בלי כל ההופעה, והגיעו כל איזה 11
מיליון שקל. כי מה? כי הוא ביקש לבטל את ההופעה.
בלי כל ההופעה.
כי הוא אומר, אני לא, מה הוא אמר? הוא בעצמו אמר, אני לא רוצה להיות מעורב בדבר הזה. אני עושה חסד נקודה.
תחמו את זה.